סיכמנו שהיום נדבר על המושג של משמעת. המושג של משמעת זה, אפשר לומר, אחד העניינים הכי חשובים והכי נחוצים לבית תקין, להצלחה להגיע ליעדים שאנחנו מציבים לעצמנו, להביא את האונייה לחוף מבטחים ולגדל בנים ובנות יראים ושלמים וחסידיים. אז העניין הזה של משמעת הוא מאוד מאוד חשוב, ובדיוק פה זה נקודת התורפה שאנחנו כנראה לא תמיד עושים את זה נכון ולא תמיד מצליחים בזה, וכשלא מצליחים בזה ועובר זמן ושוב ושוב, אז נכנסים לתוך איזה מערבולת שאנחנו לא יודעים איך יוצאים מהמערבולת הזו, והשנים עוברות וחולפות עד שקולטים או שומעים. אנחנו יכולים רק לדבר על הילדים של השכנים או על הנכדים שיבואו, אז בשביל זה אנחנו פה, כדי שלא נגיע חלילה למצב כזה.
המשמעת של
ההורים? שאלתך היא לא שאלה מצחיקה, היא שאלה מאוד רצינית, והדברים האלה מאוד מאוד קשורים זה בזה, כפי שנראה בהמשך. כמובן כל דבר אנחנו פותחים בדבר מלכות, וכל המושגים הללו שאנחנו יכולים למצוא אותם בכל מיני ספרים שמדברים על חינוך, בכל מיני הרצאות שאפשר לשמוע מכל מיני מקורות, אבל ברוך השם, לא רק שלא חסר, אלא יש לנו במקורות החסידות בנושא הזה במיוחד המון. יש כל כך הרבה עד שהיה בכלל קשה להחליט מה כן ומה לא, אבל בכל אופן לא היה ברירה, צריך לקחת כמה נקודות, כמה עניינים. אז נפתח, אנחנו נפתח מתורתו של הרבי בכמה מקורות ועניינים שמדברים על הנושא הזה של משמעת, ומתוך היסודות הללו אנחנו בעזרת השם נוכל לראות, לבנות את הכללים וגם לקבל את הכלים איך להגיע למשמעת נכונה. קודם כל, בפתיחת העניין יש לנו את הפתגם בספר היום יום, פתגם של חפה לפדר ראשון, ושם מדובר על ההגדרה מה זה חסיד. שם לא נקרא את כל הלשונות של הכל ממש, יש לכם את הדפים שישארו איתכם ותוכלו גם אחר כך לעיין. על כל פנים, שם אומר האדמו"ר, מביא הרבי ציטוט ממכתב של הרבי הקודם, שחסיד זה מושג קדום. כתוב בגמרא שאדם הראשון גם היה נקרא בשם חסיד, אבל בתורת חסידות חב"ד, מה ההגדרה של חסיד? מה היה ההגדרה של חסיד בעבר? זה אדם שיש לו שכל מושלם, מידותיו מושלמים, או גם זה וגם זה, הוא נקרא חסיד. מה זה נקרא חסיד בחב"ד? אז יש כאן כמה וכמה הגדרות, ועל כל הגדרה צריך להתעכב ולהסביר מה זה, אבל אני הולך ישר לסוף, כי זה בעצם הנושא שאנחנו מדברים עליו, על העניין הזה. הנקודה האחרונה שאיתה הוא מגדיר מה זה חסיד, הוא מרבה במשמעת בדרך קבלת עול. חסיד זה אחד שמרבה במשמעת, לא במשמעת דווקא של לתת משמעת לאחרים, אלא חסיד מרבה במשמעת עצמית. הוא מרבה במשמעת בדרך קבלת עול. אם חסר לו משמעת, צריך לדעת שחסר לו בהגדרה של חסיד, יש לו בעיה בסיסית בקשר שלו לקבל את התואר חסיד בתורת חסידות חב"ד. זאת אומרת, זה עניין מאוד מאוד רציני, העניין הזה של משמעת, לכן צריך לתת על זה את הדעת ולראות איך מגיעים לעניין הזה של משמעת ואיך מגדלים ילדים חסידיים. אם לא יהיה משמעת, הם לא יהיו ילדים חסידיים, ככה זה מה שכתוב כאן, זה התואר של חסיד. עכשיו נראה כמה מכתבים מעניינים של הרבי, שכל מכתב הוא יותר חזק מקודמו, וכמו שאמרתי קודם, שרק התחלתי להסתכל ולחפש במכתבים של הרבי שמדבר על משמעת, בעשרות, ללא גוזמה, בעשרות מכתבים כתוב על משמעת היבטים שונים. לקחתי רק כמה נקודות מעניינות. המכתב הראשון, מכתב שהרבי, מכתב מאוד מאוד ארוך, ויש לכם בכל מכתב את המקור שלו, ומאוד כדאי לראות אותו ממקורו, אני, כמה שנראה לכם פה ציטוט יחסית ארוך, זה ממש תקציר וחתכתי המון מהמקור. שם הוא מדבר על מה שקורה, מה שרואים בדורנו, איך יש ירידה, איך הוא קורא לזה פה, בריסון התאוות של הדור, של הילדים, של הנוער. והרבי נקרא משפט שניים מהקטע הראשון ואז נגיע לקטע השני. רואים שבאותם המדינות אשר השפעת ההורים נחלשה בהן, מאיזה סיבות? גדלה בהם עבריינות הנוער שלא בערך יותר מאשר במדינות אחרות. זאת אומרת, מה רואים פה במשפט הזה? שמה גורם לעבריינות הנוער? השפעת ההורים. וכשהשפעת ההורים יורדת, אז עבריינות הנוער גוברת. והוא מביא שם עוד כמה וכמה ביטויים, אפשר לקרוא את זה, תקראו את זה אחר כך לבד. רבי שם מדבר שאם רק אומרים לילד, תיזהר, יש שוטר, יש מישהו שעומד מן הצד ותפחד ממנו, אז איך הוא אומר שם? שמשנה לשנה בני הנוער מוצאים תחבולות חדשים להשתחרר מאימת השוטר והשופט. ונגע העבריינות הולך ומתפשט. ושימו לב מכתב מלפני תשכ"ג ג', לפני 50 שנה כמעט. היום מה נגיד אחרי 50 שנה? מה הדרך אם כך? מה הפתרון? כותב הרבי בקטע השני. ברור שאין עיצה אחרת למטוע בלב הילדים ובני הנוער משמעת הגונה וממשית, אלא על ידי עירה או אהבת כוח עליון יותר מכוח האדם עצמו. במילים אחרות, צריך להחדיר לילדים אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת השם ועירת השם. לא פחד מבן אדם. עירת שמיים ואהבת אלוקות. זה במילים מאוד גבוהות, אבל קודם כל אנחנו במילים הגבוהות שמים את היסודות. אם הוא רוצה להחדיר משמעת לילד, צריך שיהיה בבית עירת שמיים בבית, ואהבת השם. והדרך שעושים זה לא בגלל שהשכן נראה או לא יראה, כי אם זה בגלל השכן אז אנחנו יכולים להתחבות והשכן לא יראה, אם זה בגלל השוטר אז אפשר למצוא תחבולות להשתחרר מאימת השוטר, אבל אם זה מאהבת השם ועירת השם, אז בכל מקום יש עין רואה ואוזן שומעת. משמעת אמיתית יכולה להיות מושתתת לא בגלל שאני אראה את זה בהמשך יותר בעריכות, לא בגלל שאני האבא או האמא רואה ואנחנו אומרים ולכן, אלא כי יש בורא לעולם, כי זה האמת, כי זה הנכון. נכון. עירה זה לא במובן, בחסידות עירה זה לא מלשון להפחיד חלילה, אלא עירה בחסידות זה הרספקט, ודאי, זה לא בשיטה, מדובר בשיטת חסידות חב"ד, אז זה לא במובן המפחיד של העירה, אלא במובן הכיפי של העירה, ונראה זה בהמשך עוד יותר בהרחבה. שרק באופן זה, לאמיתו של דבר אפשר להדריכם ולחנכם לרסן התאוות והרצון. והרי דבר זה אינו עניין שאפשר לדחותו עד אשר הילד יהיה בן 18 או אפילו בן י"ג ואז יתחילו לתת להם חינוך זה, ועד אז ילכו בשרירות ליבה. עד גיל בר מצווה ניתן לו לעשות מה שהוא רוצה, הוא ילד שיעשה מה שהוא רוצה, יגיע לגיל בר מצווה, נתחיל לחנך אותו, נתחיל להכניס אותו למשמעת, זה לא עובד ככה, אלא צריך כמובן להתחיל מקטנות ממש, מגיל אפס ולפני זה, להתחיל להדריך ולחנך ולבנות את המשמעת על יסוד של עירת שמיים ואהבת השם. ושמחה, כפי שנראה בהמשך, וכן הלאה, לא רוצה להקדים את כל האמור בהמשך ומופיע גם בדף, כרגע נתמקד בסגנון ובלשון של הרבי, אחר כך נרחיב את זה יותר. הקטע הבא, נקדים, כשלמדנו את כללי החינוך והדרכה, את הפרקים הראשונים, היה שם אחד הפרקים שכל אדם, הקדוש ברוך הוא, ברא אותו עם כישרון, אבל יש כישרונות שהם רדומים, וצריך לראות איך מפתחים אותם, ואיך פועלים שהם יהיו פעילים. להיות הורה שמסוגל להנחיל משמעת, זה כישרון שצריך לפתח אותו וצריך ללמוד אותו איך עושים את זה. כי זה לא בא באופן טבעי. יש אנשים חריגים שיש להם באופי שלהם כזו חריזמה, ואצלהם הכל זורם. יש בתים שיש ילדים שזה יותר מזל משכל, ולמרות שאין משמעת, אז גם כן הילדים ברוך השם גדלים טוב. אבל בבית הממוצע, אם לא עובדים על המשמעת ולא מנסים למצוא את הדרכים איך לחזק את זה, זה לא בא לבד, ואז ההפקרות חוגגת. אפשר לראות את זה במכתב הבא, שם מדובר לא על הורה וילדים, אלא על מורה ותלמידים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. שם כתוב, כותב אודות ההצעה לנצל תלמידי הכיתות הגבוהות, ללמד לתלמידי כיתות הקטנות איזה שעות ביום. יש איזה מוסד חינוכי, ורצו לקחת את התלמידים של הכיתות הגבוהות, שכמה שעות ביום ילמדו בכיתות הנמוכות. אז רבי כותב ככה, והנה בכלל סברה נכונה היא. רבי שם מעריך, ואני כרגע לא הבאתי אותו, שיש עניין בהחלט לתת לילדים, לנערים הגבוהים, הזדמנות לנצל את היכולות שלהם, את הכישרונות שלהם, וכן הלאה. יש לזה מעלה, אבל לא כל תלמידי כיתות הגבוהות ראויים לזה. לא אוטומטית כל מישהו בוגר הוא ראוי ללמד קטנים. ואז בא משפט, כי נוסף על הנהגתם טובה ורגש האחריות, זה לא מספיק שהילד הגדול הוא באמת ילד טוב, ויש לו אחריות, צריך להיות איזה כישרון להחזקת משמעת. ואין לו כישרון להחזיק משמעת, אתה לא יכול לשלוח אותו לכיתה. למרות שהוא אדם מאוד טוב, ולמדן גדול, אבל אם הוא לא יכול להחזיק משמעת, אז בעצם יחגגו שם הילדים על חשבונו, ויש שם יותר נזק מתועלת. זה מדובר במורה מול תלמידים. מזה למדים גם בבית. צריך כישרון למשמעת. ואם הכישרון לא פעיל באופן טבעי, אז צריך לפתח אותו. צריך לעשות פיזיותרפיות למשמעת שלנו, כפי שנראה בהמשך, איך עושים את זה. הקטע הבא, הוא נותן לנו עוד איזה כלי מעניין, שמראה לנו מה נדרש מאיתנו כהורים, כדי להצליח להנחיל משמעת. הצעתם שילמוד עם כיתה של תלמידים, שם מדובר, לאו דווקא בהורה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, הציעו על מישהו פלוני מסוים שיהיה מורה לתלמידים מסוימים. ושם מצוין איזה סוג תלמידים שהרבי אומר שהם תלמידים מאוד קשים, והמורה הוא לא אדם מספיק חזק. מה פירוש הוא לא חזק? נראה את הלשון. שאף שידוע הקושי שיש בתלמידים כגון אלו, הוא עניין המשמעת במובנה היותר פשוטה. זה תלמידים כאלה שהבעיות שלהם הייתה מוכרת, שיש להם בעיות במשמעת, במשמעת הכי פשוטה. ואת מי אתם שולחים לשם? כדי להתעסק עם ילדים שיש להם בעיות משמעת, מה צריך להיות האדם שעובד על זה? הדורשת בריאות גוף חזקה של המורה, והיעדר התרגשות כל כך, וכו' וכו'. זאת אומרת, חזק אופי וחזק גופנית. כי מי שנכנס למערכה מתוך חולשה, אוטומטית הוא נופל, וכמו שהזכרנו בשיעור קודם, שכשיש מצבים מסוימים של לחץ מכל מיני סיבות, מיד המשמעת מתרופפת, כי אנחנו לא מספיק חזקים, עייפים וכן הלאה, אין לנו מספיק כוח לעמוד מול מצבים, לא שולטים בעצמנו, ואז הכל נופל. אז הרבי מיד אומר, אל תשלח אדם שהוא לא מספיק חזק לעשות משמעת עם תלמידים. אם מדובר על מורה, אפשר להגיד לו, תלך לכיתה אחרת. אבל את ההורים אי אפשר לשלוח למקום אחר, ואת הילדים אי אפשר לשלוח למקום אחר. לא נותר לנו אלא ללמוד איך עושים את המשמעת בצורה נכונה.
התרגשות, אבל זה
לא אדישות. לא. היעדר התרגשות זה נקרא לא לחוס ולצאת מהכלים מכל מקרה שקרה, כי אז יצאנו מהכלים, איבדנו שליטה עצמית, איך נגרום שליטה אצלהם. צריך להישאר כלפי חוץ, מאוד לשלוט ברגשות ולשלוט במצב ולא...
מצבים דרסטיים מסוימים שאתה אומר לעצמך, טוב, פה צריך להתערב, או שאתה
פשוט... יש מצבים דרסטיים, אבל גם אז מתוך שיקול, לא מתוך לחץ. מתוך לחץ עדיף לשתוק ולא לעשות כלום, כמו שיש כלל ברור, אי העשייה, הנזק שיגרם ממנה, הוא תמיד יהיה פחות מעשייה לא נכונה. עשייה לא נכונה ודאי יגרום נזק יותר מאשר שלא נעשה כלום. אבל עדיף לא לעשות כלום, אם לא יודעים מה, מה שלעשות בצורה שאחר כך נתחרט מה אמרנו ומה דיברנו והתנהגנו ואיך לא שלטנו. נראה בהמשך הלאה. הקטע הבא זה נקודה, זה הכל יסודות, שעל כל יסוד אנחנו נרחיב מאוד אחר כך, אבל פה נראה את היסודות. הקטע הבא הוא יסוד מאוד חזק. יש אנשים שחושבים שמה זה משמעת? דיקטטורה. אני הדיקטטור ואני אגיד מה יהיה פה, ואף אחד לא יביא מי שתידו ואת רגלו בלעדיי, ואוי ואוי מי ש... להנחיל ממש דיכוי חלילה. הרבי כותב פה במכתב, המשמעת והקבלת עול היא לא לדכא, להשפיל ולהזיק את החייל. אלא עד רבה. ככל שיהיה חזק במשמעת וקבלת עול, צריך להנחיל לחייל, שם מדובר, אחר כך הרבי לוקח מזה גם בענייני אלוקות וגם במשפחה, החייל צריך לדעת שככל שהוא יהיה יותר ממושמע, תוקדם עלייתו מדרגה לדרגה, וטוב יהיה לו בכל ענייניו. זאת אומרת, הוא צריך להבין שהמשמעת לא באה לדכא אותו, אלא המשמעת באה לקדם אותו. כמובן, אחריות שלנו לתת לו את התחושה הזו, שאנחנו לא עומדים פה כדיקטטורים, אנחנו עומדים פה כאנשים שרוצים בסך הכל לטובתו והדרכתו והצלחתו בחיים. זה כלל, קודם כל שאנחנו יהיו משוכנעים שזו המטרה שלנו, ואז בעזרת השם נצליח גם להנחיל את זה אצלנו. עד כאן לציטוטים ממכתבים. עכשיו, לפני שנעבור לדבר, כמו שאומרים, להוריד את זה לחיי היום-יום, נוצא עוד שני קטעים שבהם רואים את אותו רעיון שכרגע אמרנו, אבל בצורה חיובית, עד כמה שמשמעת הולך ביחד עם שמחה. בית שיש בו משמעת הוא לא בית עצוב או מדוכא או להפך, אפשר להיות הכי עליז והכי שמח והכי כיף ביחד עם משמעת ברורה וכללי ברזל. זה לא סתירה, עד רבה זה הולך ביחד. נראה איך שהרבי מדבר על זה בצורה ממש ברורה. בשיחה אחת זה מי"ג תשרי תשמ"ח, וכאשר תהיה עם משמעת בדבר והעניין יהיה מסודר יותר, אזי תהיה הפעולה באופן טוב יותר ובהצלחה. לכן כדאי שהראש ישיבה, המשגיח, ודוגמתו בכל שאר הארגונים מלבד הישיבה, זאת אומרת, יכול להיות הגננת ויכול להיות האבא או אמא, לא משנה, בכל ימנה על זה אדם מיוחד, או ייקח על עצמו לעורר ולבחון על זה מזמן לזמן, וההתעוררות תהיה אמנם בדרכי נועם ובדרכי שלום, אבל באופן שתביא למעשה בפועל ממש. זאת אומרת, משמעת ברורה, רוצים תוצאות, זה בדרכי נועם ודרכי שלום, בכיף הכי גדול. זה לא חייב לבוא עם אנשים ועם צעקות. אין סתיד, להפך, זה הולך ביחד, דרכי נועם ודרכי שלום, הולך ביחד עם משמעת, ועד הרבה, רק אז זה הולך. ועל דרך זה, בכל ישיבה, ישיבה קטנה, תלמוד תורה, גני ילדים, וכל מוסדות החינוך, אין לבנים ואין לבנות, זה לא משנה, וכל גיל, מי הקטן עד הגדול, זה הכלל. דרכי נועם ודרכי שלום ועקביות, כפי שנראה בהמשך, נפשט את כל הכללים שלמדנו יותר. הקטע הבא זה שיחה שהרבי מדבר לילדים. הרבי הוא היה מחנך גדול מאוד, לא צריך את הציונים שלנו, אבל הרבי דיבר גם בהזדמנויות לילדים, פשוט אספו ילדים, כל סבן סבן התמלה בילדים, הרבי דיבר עם ילדים. אז פה זה קטע משיחה שהרבי מדבר בסוכות תפשין מנדלת לילדים. ואז הוא אומר להם כך, פעמים יכול היצר להתערב, ובירותו ילד או מבוגר במצב של שמחה, הוא מתחיל לבלבל ולפתות שהשמחה תתהפך להוללות, ועד שהילד השמח יאבד את שליטתו העצמית ויהפוך לפרא אדם המפר את המשמעת הצבאית שלו, כי הרבי הרי יסד את הצבא של צבאות השם ודרש מהילדים שיהיו כמו חיילים, כמו צבא. משמעת צבאות השם זה תורה ומצוות. זאת אומרת, סוכות, חג שמח, כולם שמחים, כולם רוקדים, נו, אז אפשר להשתולל ולהתפרע בצורה לא נורמלית. אז אומר רבי לילדים, זה היצר הרע. יש לזכור, הוא אומר לילדים, יש לזכור תמיד שהשמחה קשורה בתורה ומצוות, ולכן אין ספק שאסור להפר את המשמעת. ועד הרבה, בזמן של שמחה וסיפוק מן העובדה שהוא משתייך לצוות השם, עליו להקפיד שבעתיים בביצוע הוראות הקדוש ברוך הוא במילוי תפקידו. זאת אומרת, המשמעת שלך בתור, כמו שאמרנו במכתב הראשון, בתור חייל של הקדוש ברוך הוא, אז בזמן שמחה, עד הרבה. מה יכול להיות אותו שמחה שיש לי את הזכות כרגע להיות במשמעת ולהיות חייל של הקדוש ברוך הוא? אין סתירה בין המשמעת המסודרת, כי הוא יודע שהמשמעת זה לא דיקטטורה שמישהו רוצה לעצר את צעדיו, עד הרבה. זה הכללים של חייל אמיתי של בורא עולם. ולכן, למרות היותו במצב של שמחה, אינו שוכח לברך ברכות הנהנים, וכאשר הוא צמא ושותה מים, הוא מברך שהכל נהיה בדברו בטרם ישתה מן המים. כי הגם שהוא עייף ויגע מאוד מן הריקודים, מדובר בריקודים של סוכות, הוא זוכר תמיד שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והוא מכריז זאת בנוסח מיוחד, שהכל נהיה בדברו. וכיוצא בזה, כאשר הוא נח מריקודה ואוכל כדי שיהיה לו כוח להמשיך את שמחת יום טוב וכזמה, הרי הוא מברך לפני האוכל. ואין עניין זה מפריע בשמחתו, אלא אדרבה. הדבר מוסיף בשמחה ובחיות שלו בקיום כל התורה. רואים לאורך כל הדרך שהרבי מדריך אותנו ואומר לנו, משמעת הולכת ביחד עם שמחה. משמעת זה דבר כיף. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? איך אנחנו מתרגמים את העניין למעשה? לפני שניקח איך עושים את זה, כי הרי תמיד רוצים ישר איך עושים את זה, ומתכון ברור, מהיר וקל, ואיך עושים את זה. זה לא הולך ככה, אבל גם פה אנחנו נבנה את העניין, קודם כל, בכמה וכמה שלבים. קודם כל נדבר כמה נקודות, למה בכלל צריך משמעת. נפשט יותר את מה שהרבי אמר, לאותיות, קודם כל למה צריך בכלל משמעת. אחר כך נראה כמה עקרונות במשמעת נכונה, ורק אז נראה איך מתרגמים את זה לחיים היומיומיים. עד כמה שנספיק היום, עד כמה משמעת שיהיה להספיק היום. אז החלק הראשון, חשיבות המשמעת והסכנה בהיעדרו. א', זה, אני אקרא מהר, זה נקודות פשוטות וברורות, אבל כשאומרים אותם, שומעים אותם, מעמידים את המצב מול העיניים ומול הראש, יודעים כמה זה חשוב. ההבדל בין בית המתפקד כהלכה לבית מלא אכזבות וקשיים. בלי משמעת זה אכזבות כל יום, כל הזמן. לא הקשיבו, לא עשו, אמרו להם לעשות משהו לילדים והם עשו להפך, מדברים לקיר עד כמה אפשר, המשפטים האלה מוכרים לנו כמעט בכל בית, ויש כל הזמן אכזבות וקשיים. בית שיש משמעת, אז זה לא שהילדים רובוטים ולא שזה אוטומטי, ודאי שיש תמיד, לכל ילד יש את היצרים שלו ותמיד צריך ליישר, אבל זה נעשה בכל אופן, זה לא ג'ונגל. זה בתוך גדרי המשמעת, יש פה ושם אולי חריגות, אבל בכלל הבית מתפקד כהלכה. נקודה שנייה, צריך לדעת שמשמעת זה לא יעד. המטרה שלנו היא לא המשמעת, המטרה שלנו זה להנחיל את הערכים שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהם יהיו מסודרים, שהם יהיו, יגידו ברכה לפני האוכל, אנחנו רוצים שהם יהיו ירא שמיים, שיתפללו, שיצייתו למה שאומרים להם. המשמעת הוא כמו, נמשל כמו ההגה. יש לי מכונית, מכונית או אונייה שנוסעת בים. אז כדי שלא יהיה מצב שכל רוח תעיף את האונייה לכיוון אחר, אז יש את ההגה, וההגה, אם הוא שולט על ההגה, אז הוא יודע להוביל את זה לכיוון. ההגה הוא לא המטרה, המטרה היא להגיע ליד. אבל עד להגיע ליד צריך ההגה. המשמעת זה כמו ההגה, שההורה מחזיק את ההגה ביד, והוא יודע מתי קצת ימינה, מתי קצת שמאלה, אבל הכללים הם ברורים. יש חוקים, חוקי תעבורה. איך נוסעים? ורק לפי הכללים הללו אפשר להגיע ליעדים שצריך. הוא האמצעי להביא את השאיפות החינוכיות למימוש. יש לנו שאיפה, לאן רוצים להגיע? איך נגיע אל זה? על ידי משמעת. חוסך עונשים ומתחים. כי אם אנחנו מדי הרבה מענישים, אם אדם, הורים רואים שמדי הרבה עונשים היה לנו פה בתקופה האחרונה, סימן שאין לנו שום משמעת בבית. משמעת זה אומר בלי עונש. עושים את זה בלי עונש, מה צריך? אם עושים את זה בשביל עונש, סימן ש... אולי אני אגיד כבר עיקרון חשוב, שנבין את הכיוון. המשמעת אמורה להביא את הילד לעשות את הדברים כי הדברים נכונים. ובעיקר, שהוא ימשיך לעשות אותם גם כשאנחנו לא רואים. שימשיך לעשות אותם גם אחרי שהוא עוזב את הבית. שימשיך לעשות אותם גם כשהוא יהיה אבא בעצמו. זה בעצם נקרא משמעת. אם לא הצלחנו במשמעת, אז הוא בעצם לא ימשיך את זה, והוא לא יעשה את זה. אז אם זה עונש, אז הוא כל הזמן עושה בגלל העונש, אז הוא בעצם לא יפנים כלום. אז ברגע שהוא יודע שכרגע הוא לא יקבל עונש, או כרגע הוא יכול לעקוף את העונש, אז לא התחלנו לחנך אותו. לכן צריך ללמוד בלי עונשים, להגיע למשמעת בצורה מסודרת. דבר נוסף, מקנה לילד ערך אישי מוסרי, שיעמוד בעצמו גם בעתיד מול פיתוי היצר. אם הוא לא יחיה בבית שיש בו משמעת, אז איך מחר הוא יעמוד מול איזה פיתוי שהיצר הרע רוצה להפיל אותו בעניין כזה או אחר, באכילה, בשתייה, בראייה, בשמיעה, בכל דבר. מי ייתן לו את החוסן לעמוד? אם הוא חי כל חייו בלי משמעת, אז הוא לא יתחנך למשמעת. אבל אם נתן לו כלים שבתור ילד אצלנו בבית הוא חי עם משמעת, אז יקנה בנפש שלו משמעת, משמעת לקדוש ברוך הוא. זה הרי המטרה העיקרית, כמו שאמרנו במכתב הראשון. דבר מוסף מאוד חשוב, צורך חיוני לנפש הילד. זו דרישה פנימית שלו. יש כאלה הורים שחושבים שאם אנחנו מעמידים את הילד במשמעת, אז אנחנו מרגישים לפעמים, יש הורים כאלה מאוד רכים ומאוד דדינים, ומרגישים מאוד קושי, כאילו אנחנו רעים כאלה, ילד שלא שמים לב אליו, הוא מרגיש יתום. יש ילדים, לא עלינו, יתומים, שיש להם הורים שיאריכו ימים ושנים, אבל הילדים הם יתומים. אין להם הורים. יש להם הורים בבית, יש אבא ואמא שמסתובבים, אבל הם בעצם מישהו שאכפת לו באמת מה קורה עם הילד. זה בכלל לא משנה. אם הילד יקום בבוקר בצורה כזו, יצא מהבית בצורה מרושלת, ייקח אוכל, לא ייקח אוכל, איך הוא יתלבש, מה? אף אחד לא אומר לו כלום. זה ילד שמרגיש שאף אחד לא מעניין אותו מה קורה. נשמע זה אומר שאנחנו נותנים כל הזמן לילד תחושה, מישהו דואג לך, אתה לא יתום, אתה לא באוויר. זה צורך חיוני לנפש שלו. נרכש בעקביות, הקדשת זמן ותשומת לב לאורך זמן. משמעת לא קונים ברגע ולא ביום. צריך להיות עקבי, וזה דבר שהוא המפתח למשמעת, שהילד רואה, נראה את זה אחר כך בעריכות יותר, שאנחנו עקביים ממה שאנחנו אומרים, ולא לפי מצבי רוח. אנחנו אומרים, דבר שאנחנו מחליטים בבית שלנו שהוא טוב, אז הוא טוב, והוא לא טוב, אז הוא לא טוב, וזה לא משנה אם קמתי על צד ימין היום, או קמתי על צד שמאל, אם כרגע אני עייף או לא עייף, אם זה לא טוב, אז זה לא טוב, אם זה כן טוב, אז זה כן טוב, בלי שינויים, זה נותן את היציבות לאורך זמן. ודאי, זה נראה בהמשך, זה יסוד היסודות, ודאי, בלי זה אין כלום, אני אראה את זה בהמשך בצורה מאוד חדה. זה גם כן, נראה את זה בהמשך. נראה בהמשך. יכול להיות, מותר לפעמים, לא נקדים את המאוחר, מותר לפעמים להחליט שטעינו ובסדר. אבל לכן נראה בהמשך, נגיע לאחד הדפים הבאים, יש כללים ברורים איך לא להגיע גם לבעיה הזו. אבל כרגע אנחנו עוד לא הגענו לראות את זה למעשה, כרגע אנחנו שמים את היעדים, שנבין לאן אנחנו רוצים להגיע בכלל, מה המטרה במשמעת, מה נרוויח כשיהיה לנו משמעת, ומה נפסיד כשלא יהיה לנו משמעת. קודם כל, לזעזע את הנפש שלנו, עד כמה העניין הזה נחוץ. אם אין משמעת, אז ההורים מובלים, הם לא מובילים, הם מובלים, כי הילד הוא מחליט איך הבית ייראה, וההורה כצון לטבח אחריו כל הזמן. ההורים מתפרצים, מאבדים שליטה, צועקים, מענישים ללא גבול. למה? כי אין להם כלים ביד, אין משמעת. וההורה מרגיש שהוא מאבד את הסמכות ההורית שלו, והוא בכוח נלחם על ההורות שלו מול הילד שלו, ויוצר מלחמה בין אדם בין 40 לילד בגיל 5, מלחמה ביניהם סמויה, מי יהיה בעל הבית וישלוט כאן, והמנצח הגדול הוא הילד בדרך כלל, לא ההורה. הוא יש לו סבלנות, והוא ממשיך, והוא עקבי, ואנחנו מאבדים שליטה ומתפרצים, וסופו מישורנו, אם לא עוצרים את זה בזמן, אם תופסים את זה כשילד יגיע לגיל בר מצווה, או לגיל 18 לחופה וכן הלאה, אז צריך רק להגיד תהילים שהקדוש ברוך הוא ישנה סדרי בראשית, או שיביא גאולה מיד ולא נגיע עד אז. אבל אם לא רוצים חלילה להגיע למצב כזה, זה צריך פשוט מגיל קטנות לחשוב על הדברים הללו בצורה הכי רצינית, זה פיקוח נפש ממש העניין הזה. עכשיו נראה כמה עקרונות. עד כאן סתם אמרנו לעצמנו, למה זה חשוב בכלל? למה בכלל אנחנו יושבים פה לדבר על המשמעת? כמה אם יהיה לנו נרוויח, כמה אם לא יהיה לנו נפסיד. עכשיו אנחנו רוצים לגשת למעשה, רוצים לגשת לעניין הזה של משמעת ולהצליח בו. יש כמה עקרונות שבלעדיהן יש לנו פה, אפשר להביא יותר, זה 8 עקרונות שבלעדיהן אנחנו לא נגיע למטרה, אנחנו נפספס. צריך לשמור עקרונות, אפשר להוסיף יותר, פחות, זה רק אוסף של דברים. עיקרון ראשון, למה אנחנו רוצים שהילד יעשה את מה שאנחנו מבקשים ממנו? הרי אם הילד יעשה, אז זה אומר שאנחנו הצלחנו במשמעת. למה בכלל אני רוצה שהוא יעשה את זה? מה אני אומר לו כשאני רוצה, או לא אומר לו, מה אני מרגיש שאני רוצה בכלל? יש כאלה שאני אמרתי וזהו. כאן אני האבא, כאן אני האמא, ואני קבעתי ואתה לא תעשה ההפך ממני. זה ביטוי בוטה כזה. יש כאלה שאומרים את זה אולי יותר בעדינות. כיבוד הורים אתה חייב לשמוע בקולי. אז עכשיו אתה הולך לזרוק את הזבל, כיבוד הורים. זה גם לא נכון. כיבוד הורים זה אחד המצוות שבתורה, שמעשרת הדיברות. אבל לא בגלל כיבוד הורים אנחנו רוצים שהילד ואמא עכשיו ההורה לא בבית. אין כיבוד הורים, אז לכן צריך לעלות על השולחן ועל הספה ולהפוך ספרים. אין כיבוד הורים עכשיו, כי הוא לא נמצא. חמש דקות לפני שהוא יבוא הבית, אולי נסדר. שעתיים אנחנו צריכים להפוך סדרי בראשית. צריכים שהדברים יעשו, כי צריך שהם יעשו. בלי קשר, כי אני אבא או אני האמא, או כי יש מצוות כיבוד הורים. זה הסדר הנורמלי של בית נורמלי. זה הסדר שהקדוש ברוך הוא רוצה. אפשר להביא ממקורות רבים שחסיד הוא מסודר, ואם הוא לא מסודר בעניינים יומיומיים, הוא גם לא יהיה מסודר בנפש שלו בהרבה דברים. הוא גם יאבד חברים, הוא יאבד הרבה עניינים אחרים. ללמד אותו זה העיקרון, אז מה זה משנה אם האבא נמצא או לא נמצא? זה המצב שאליו אנחנו רוצים להגיע. אז לכן אנחנו מראש לא נעמיד את העיקרון, את הדרישה בגלל דבר שהוא לא נכון, הוא מקלקל. אז זה צריך לזכור, זה עיקרון ראשון. אנחנו רוצים שהילד יבצע את המטלות, כי אם זה ציווי תורה, אם זה ערך נעלה, אם זה בית מסודר, זאת אומרת, לדבר על העקרונות ולא האני שלי דורש את זה. כי אם האני שלי דורש את זה, זה בעיה. כי כשאני לא יהיה, העסק ייפול. אז זה נקודה אחת מאוד חשובה.
ומה החדר בבורגן? איזה ציווי תורה יש
כשאתה בעלי לסדר את החדר? כי היהודי צריך להיות מסודר. וזה דבר מאוד חשוב. שסדר זה סדר בחיים בכל דבר. וזה מתחיל מחדר מסודר, זה ממשיך בלימוד מסודר, ואחר כך יהיה תפילה בזמן, ולא לאחר זמן קריאת שמה, ואחר כך זה יהיה בארבעת המינים בסוכות, ולא להיזכר אחרי שמחת תורה שהוא שכח לקנות את רוק. אני אומר זה בצורה קיצונית. סדר זה בכל דבר. אז אם אתה מסודר, התורה דורשת מאדם להיות מסודר, אז בכל גיל את הסדר שנדרש ממנו. אז זה הסדר, צריך להיות מסודר. ככה צריך לדבר אליו, צריך להיות מסודר, כי בית צריך להיות מסודר, מה זה משנה אם אני רואה או לא רואה. במקרה הזה אנחנו הורים מצווים כמחנכים להוביל אותו ליעד. זה בעצם המטרה של האחריות שלנו. אבל הדרישה צריכה לבוא כי לחפש את העיקרון האלוקי, את העיקרון הנכון, האנושי, הכללי, הציבורי, הביתי, לא משנה מה, אבל לחפש את זה על בסיס שלא האגו שלי דורש את זה. לא הקפריזה שלי דורשת את זה, אלא המטרה, האמת שבדבר דורשת. זה בעצם צריך להיות הבסיס שעליו נמנה. אם
דורשים משהו שלא אמיתי,
אסור לדרוש אותו, ודאי. אם דורשים משהו כי בא לי כרגע, אז הילד לא יגיד, אבל לך בא, לי לא בא. ומי אומר מה, הילד הוא מציאות ככה, כחומר ביד היוצר בידיים שלנו? לעשות בו כמו שאנחנו רוצים?
איך מורה עובד בעצם? האם זה תוכן ענייני שאתה מנסה להעביר מסוים, והוא לא תוכן ששבא לשמוע?
כי כרגע בתור ילד שנמצא במוסד חינוכי הוא חייב לציית למשהו שכרגע אם החליטו במוסד חינוכי שזה הנושא שלומדים עכשיו, אז כרגע בתור תלמיד מן המניין הוא חייב ללמוד את הנושא הזה. שזה צריך שהמחנך או המורה מראש ייתן לכיתה את הנושא המתאים. אם יש איזה אי התאמה, אז יש כאן בעיה אחרת, אז לא התלמיד יחליט שהמורה לא בסדר. התלמיד כתלמיד צריך לעשות מה שאמרו לו. המורה, המנהל, זה האחריות שלהם לדרוש את הדברים המתאימים. אם יש בעיה, אז שם הבעיה. אבל בתור המחונך הוא צריך לדעת ככה נדרש. כמה פעמים היה שהרבי דיבר בהתוועדויות לבחורים ב-770, שלא היו מרוצים מדברים מסוימים שהנהלה עושה. כמו לדוגמה, שהאוכל היה, כמו שאומרים, בלתי אכיל בצורה מזעזעת, או שהפנימיה הייתה בצורה שלא יכלו לישון שם, ודברים אמיתיים, לא. אז כמו הבחורים, כקבוצה, ועשו רבולוציה, מהפכה, ולא הפגנה כזו או אחרת. היו פעמים שהרבי בהתוועדות הקדיש על כך בכאב רב, שיחה שלמה, ונתן על הראש לבחורים בצורה כזו, אבל מה תוכן הדברים היה? אם זה נכון או לא נכון, יש לך בעיה עם הנהלה, תגיד פרק תהילים, שהקדוש ברוך הוא יערר רוח ממרום על המנהל, להשתנות. אתה כתלמיד, סדר ומשמעת וקבלת עול, כי אתה תלמיד בתור חתמימים, וכאן נדרש סדר וקבלת עול. זה צריך להיות הכיוון שאליו אנחנו נוביל. לפעמים יש התקוממות, אז אם מדובר בתלמידים ומורים, אז זה סיפור אחד. הורים וילדים, אז הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסוכן. והאחריות יותר גדולה, אנחנו נמצאים איתם יום-יום וכל הזמן, וזה אותם מורים, זה לא מתחלף כל שנה כמו בכיתה, בבית ספר.
אם הוא צריך לבלוע את הצפרדע, כי אוכל לא אכיל, או כמעט שלא בוא, הוא סופק, סופק, סופק,
וגם מתבגר, הוא יתברק. בסופו של דבר, המציאות הוכיחה שכל האלה שהרב דיבר עליהם יצאו כולם חסידים וטובים. אז בשביל זה אנחנו עכשיו לומדים, כדי שהמשמעת לא תהיה כקפריזה ולא מתיחת חבל מיותר, ומתוך אהבה ושמחה וידידות, כפי שנראה בהמשך, זה דיברנו רק עיקרון מספר אחד. כשנראה את כל העקרונות, תראה שזה מקיף את כל הבעיות שאתה מעלה, הכל נמצא בתוך העקרונות. עיקרון שני, משמעת לטווח קצר, אומנם מביא תועלת כרגע, אבל זה לא חינוך. משמעת זה לטווח ארוך. אם אני עכשיו יגרום לכך שהילד יעשה את מה שאני מבקש ממנו עכשיו, כי כרגע זה מה שאני צריך, הרווחתי עכשיו, לא חינכתי אותו. חינוך זה לטווח ארוך, ולכן לא תמיד רואים תוצאות מיידיות. יש לי כאן איזה קו, איזה דרך, איזה יד. המידות הטובות צריכים להקנות לו, לא כי כרגע אני רוצה את זה, כי אני רוצה שזה יהיה בנפש שלו, ולשנות מידה בנפש זה לא כמו לשנות בשולחן, שאני רוצה לצמצם אותו, אני לוקח מסור וחותך בתוך שתי דקות השולחן חצי. אבל לשנות מידה בנפש זה לא לטווח קצר, ולהגיד לו, עכשיו אתה עושה את זה, ואתה לא זז מפה שאתה לא... יכול להיות שהוא יעשה את זה מרוב פחד. אז קניתי משמעת לטווח הקצר, אבל בעצם לא קניתי כלום. קניתי שונא סמוי, שברגע שהוא יוכל, הוא ייתן ביתה כזו או אחרת, ולא יוצא לשמוע שום דבר. עיקרון מספר 3, צריך לדעת, נטייה טבעית בגיל הנעורים זה התמרדות. ולכן כשאנחנו רואים שהילד מורד, זה לא כי הילד שלנו הוא ילד גרוע ומי יודע מה קרה. זה ככה הטבע של ילד. עכשיו אנחנו כמחנכים צריכים לראות מה עושים עם ההתמרדות הזו. לא עם פטיש, כי עם פטיש אנחנו נעשה התמרדות יותר גדולה. משמעת מתוך כבוד, מתוך אהבה, מתוך הערכה. פשוט אומרים לו את זה באהבה, בשמחה, בהערכה, ולא מתוך כעס, כי כרגע בא לי לא יודע מה ועכשיו אני כועס, וכשאני רגוע לא אכפת לי. לקח סתם דוגמה מהחיים. בבית נורמלי לא מרשים לעלות עם הנעליים על הספה, במיוחד אם היא מרופדת, במיוחד אם זה בחורף, הנעליים מלוכלכות, אבל בבית רגיל גם לא ירשו לעלות על הספה עם הנעליים. אבל אם כשהילד עולה עם הרגליים על הספה ביום רגיל, כשאנחנו רגועים ושלווים, אנחנו לא אומרים כלום, אומרים, נו, ילדים. ופתאום צריך להגיע איזה אורח הביתה, או השכן, או הסבתא, או לא יודע מה, ופתאום אנחנו מתפרצים, ולמה אתה עולה? הילד אומר, מה קרה? אתמול, שלשום, כולם עלו ולא קרה שום דבר, מה קרה עכשיו? אז הילד ילמד ויתחנך שלא עולים עם נעליים על הספה? לא, הוא לא ילמד את זה. הוא ילמד שאבא או אמא שלו כרגע כועסים, מעזבנים. זה כמו ששמעתי פעם שהיה איזה מוסד חינוך, שהמורה היה באמת מאוד מאוד עזבני באותו יום בכיתה, ואיזה ילד אחד עשה איזה מעשה קונדס, והמנהל קרא לו. ולמה עשית? הילד אמר למנהל, המנהל, אני ממש ממש מתנצל שלא שמתי לב שהמורה בא היום הזמני. והילד התכוון ברצינות, אבל מה בעצם קרה? במקום שיהיה מצב שהילד יתנצל שהמעשה הוא לא טוב, הוא הבין שכל הבעיה הייתה כי המורה היום היה הזמני, כי הרי אותו מורה, שבוע שעבר הוא היה רגוע ועשינו אותו דבר והכל היה בסדר, אז מה? פשוט סליחה שלא שמתי לב שהיום היה הזמני. עוד יותר גרוע, אם המורה ייכנס לכיתה, יגיד, חבר'ה, היום אני קמתי על צד שמאל, אוי ואבוי מי ש... זה עוד יותר גרוע. אבל זה רק דוגמאות שאם אנחנו דורשים את זה לא מתוך הערכה ואהבה לילד, סתם, אנחנו, בא לנו כרגע, לא יצא מזה כלום. זה יהיה משמעת לטווח הקצר מקסימום. משמעת לטווח הארוך ומשמעת טובה, חייבת להיות, כמו שקראנו את זה במפורש במכתב של הרבי וגם בשיחות, מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך כבוד, מתוך הדרישה הנאמרת עם כבוד, לא בצורה מזלזלת. עיקרון 4, אמרנו את זה כרגע, רק נקרא את זה בפנים, שכל דרישה תבוא רק משיקולי חינוך נטו, וחס ושלום לא ממצאי רוח משתנים. אנחנו אומרים עקרונות שהם דרושים לחינוך, ולא בגלל שככה בא לנו. 5, הדרישה תבוא בגלל חשיבות הדבר עצמו, בלי איומים והפחדות ובלי פרסים והבטחות. אנחנו לא יכולים לדרוש דברים אלמנטריים, מינימליים, לא בצד השלילי, אני מאיים עליו, אם אתה לא תעשה את זה, אוי ובוי. מה הרווחנו? הוא לא יעשה את זה בגלל אוי ובוי, אבל חינכנו אותו. או שאם נגיד לו, אם תעשה את זה, אתה תקבל פרס, תקבל ממתק. זה גם לא נכון. עיקרון צריך לעשות כי העיקרון הוא אמת. אם הוא עשה את זה טוב, מותר לי אחרי זה להגיד לו, כל כך נהנה שאתה, יש לך משמעת, אתה אומר, עושה מה שאמרו לך, אני כל כך שמח שיש לי כזה בן, כך, אני אתן לך משהו. אז אני מעריך אותו, אבל אני לא מחנך אותו שהוא יעשה זה בגלל זה. לאחר מי זה, מותר לי לתת לו פרס. לאחר מי זה מותר גם להגיד לו איזה מילה לו. אני מאוד מאוד עצוב, או מאוד מאוד כואב לי, שלא עשית את הדבר הזה והזה. לא באיום, אלא כי בכלל באיומים צריך לדעת, גם אם כאלה מאיימים, לא יודע, האיום זה דבר נורא והיום הם מגיעים לזה, אבל לפעמים אנחנו נוטים לאיים בדברים, ב-99% מהמקרים אנחנו מאיימים בדבר שאנחנו בכלל מתכוונים לעשות. זה בכלל, סתם מאיימים, ואז מה הילד לומד? בסדר, גם פה שמעתי פעם, קראתי פעם במקום דוגמה, איזה מורה, שאצלו בכיתה כולם היו מושמעים, למה הכיתה הייתה בקומה חמישית בתלמוד תורה, והוא היה אומר, אם מישהו פה מתנהג בטוב, אני זורק אותו ישר מהחלון למטה. בסדר, ופה היה כבר שמועה בתלמוד תורה, המורה הזה מסוכן, הוא זורק ילדים מהחלון. ככה עברה שמועה, מי שלא מתנהג טוב. שנה אחת הגיע ילד, מחוקם קצת, והוא התחיל להתעניין, הוא זרק פעם מישהו, שמעתם פעם? בקיצור, הבירור שהוא עשה שאף פעם הוא לא זרק אף אחד. בקיצור, הוא בא אליו לכיתה, והמורה אומר, אם אתה לא זה, אני מיד זורק מהחלון. הילד אומר, אני באמת מחכה לזה, הנה אני מוכן. בוא, נו, תזרוק אותי מהחלון. ככה הוא נעמד בחוצפה. אבל מה, המורה, הכל נעלם. מה קרה? הוא איים על דבר שבכלל לא רלוונטי ולא שייך, ורק הלך אימים על ה... זה דוגמה מאוד קיצונית. אבל אף פעם אנחנו לא... אסור לנו לאיים בדבר שאנחנו לא מתכוונים למה לעשות אותו. כי אנחנו מאבדים את כושר ההרתעה של עצמנו. גם להזיר, אם לא כך, יהיה כך, בתנאי שמה שאנחנו מזהירים, אנחנו מתכוונים לזה ב-100%. אם כבר נאלצנו לומר משהו, ככה אכן יהיה, גם אם אנחנו הכי רגועים שבעולם. אבל אם אנחנו אמרנו בכעס, איזה משהו ככה מרחיק לכת, כי זה מה שהכיס אותנו, אחר כך נרגענו, אמרנו, מה אנחנו נורמלים? מה זה מה שאנחנו נותן הילד שלנו? רגע, אז למה אמרת את זה מלכתחילה? אז מה אמרת? לימדת אותו שאתה סתם אומר. נו, אז מה התועלת באמירה הזו? אז קלקלנו בעצם את האמירות שלנו. לא לאיים בכלל, ובוודאי לא בדבר שהם לא מתכוונים לעשות אותו. לשקול מראש מה אנחנו מתקבלים, מה אנחנו לא מתקבלים. נקודה נוספת, 6, אין לבנות את המשמעת על בסיס של תחרות. זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיה, במיוחד בכיתה, אבל גם בבית, רוצים שיהיה משמעת בעניין מסוים, עניין אלמנטרי, אז כל הזמן בתחרותיות. שוב, אותו רעיון כל הזמן עובר, רק אני מביא עוד דוגמאות. כי מה הבעיה בתחרות? תחרות זה יכולה דבר טוב, ממריץ. אבל אנחנו עושים את זה לא בגלל שזה אמת, בגלל שכל הזמן מסתכלים, הוא עושה, טוב, אז אני אעשה יותר ממנו. אבל מה יהיה כשהוא לא יהיה? מה יהיה כשהילד יהיה לבד? אין לו שום עניין לעשות את זה, לא חינכנו אותו. אם אנחנו רוצים לחנך אותו כי העניין הוא אמיתי והעיקרון הוא נכון, והוא צריך לעשות את זה, אז מה זה משנה אם כן רואים או לא רואים, אם יש מישהו תחרותי, אם אין תחרותי. צריך לעשות את זה כי צריך לעשות את זה, לא צריך לבנות את זה על תחרות. האמת צריך להיות מפני שהוא אמת. עיקרון 7 הוא עיקרון מאוד, לא תמיד עומדים בו, אבל עיקרון מאוד חשוב. צדק והגינות במשמעת. לפעמים דורשים דברים לא הוגנים. כמו שאמרת קודם, לא משערים מראש מה אנחנו באמת רוצים. ואז אנחנו דורשים, ולפעמים אנחנו מגיעים למצב שהילד לא מסוגל בכלל מה שביקשנו ממנו. סתם דרשנו, אתה תעשה ככה ואתה ככה, ואתה תקום בשעה זו, ואתה תלך לפה, ואתה חייב לסדר את החדר, מי הלף אתה, והכל, אפילו דבר קטן שלא יהיה, זה לא בגיל שלו כרגע, לא מסוגל לעשות כל כך הרבה דברים. אנחנו נדרוש ממנו כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים, כי אנחנו רוצים משמעת, זה לא הוגן. מה אתה דורש? אתה דורש משהו לא הוגן, אז הוא לא מתחנך, הוא מתמרמר, והוא יעשה את זה מקסימום כי הוא פוחד, כי לא יודע מה. כל בני הבית שותפים, זה במיוחד בית שיש ברוך השם כמה וכמה ילדים, אז צריך שהבית יתנהל בצורה מסודרת, צריך שכל בני הבית יהיו שותפים. וכשאומרים כל בני הבית יהיו שותפים, מותר גם שאבא ואמא שותפים. כי אחרת האבא ואמא הם הדיקטטורים, אנחנו עומדים למעלה ורואים מי עושה מה. כולם שותפים פה בבית הזה, זה בית משותף, וכולם שותפים וכולם עושים. אז אתם רואים, האבא עושה, האמא עושה, ועכשיו זה התורנות שלך והתורנות שלך, וכולם עושים. ואין חוכמות ואין חריגות, כולם עושים. מחנכים אותם לאכפתיות הדדית ולחובות הדדיות. כמובן, הדרישות צריכים להיות תואמות לגיל ותואמות ליכולת של הילד. וג'
יש בדרך כלל הרבה מצבים שאבא יותר מקשה, והאמא יותר סבלנית.
ככה כתוב שאנחנו ברא את זה בכוונה ככה.
אז לא פעמים ילד יכול לנצל את זה. יכול להיות מצב שאם הוא יודע, יכול להיות יותר בראש, אם אני אבקש את זה, כלומר, אם אני לא עומד בשקרים מסוימים שקבעו לי, אם אני אצל אבא, אז אני פחות מצטט, אצל אמא אני יכול יותר לתרוק עוד, הוא יודע, איך אומרים, לעשות כל מיני דברים.
אתה פה אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד כואבת, שהיא קשורה לתחום שנקרא שלום בית, ושלום בית עם חינוך הולך ביחד. אין ספק שאם אין תהום בין ההורים על דרישות המשמעת בבית, זה כמו שאומרים, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, כי זה מושך לפה וזה מושך לשם, וזה צער בעלי חיים, כך כתוב. אז שם זה צער בעלי חיים לשור ולחמור, פה זה צער בעלי חיים לילד שנמצא בבית. ובסופו של דבר זה גם צער בעלי חיים להורים, כי זה א' ב', מה השאלה בכלל? אם יש עקרונות בבית שאנחנו רוצים, צריכים ההורים לשבת ביחד ולהחליט מה. אז אולי אבא, לפני שהוא דורש משהו, צריך מראש לסכם עם האמא. זה הנושא שאנחנו דורשים, ואת זה אנחנו עומדים, וזה לא משנה כלום. ובמקרה שיש הרבה בעיות, אז ההורים צריכים להיות מספיק חכמים, שכשהאבא שומע שהילד בא אליו לשאול אותו משהו, צריך כבר מיד להבין, כנראה שהאמא אמרה משהו אחר, והוא בא לנצל את העניין, צריך להגיד לו, רגע, בוא נשאל מה האמא אומר. והאמא צריכה להגיד, בוא נשאל מה אבא אומר. צריכים לחנך את הילדים באופן כזה שאבא ואמא הם שני עמודי התווך, שהם עומדים על אותו כיוון, הם רוצים את אותו דבר, הם מגיעים לאותם יעדים. אם חס ושלום זה לא כך, אז זה מתכון פתוח לפירוק המערכת, אין ספק. אז אין כאן משמעת, אז מה המשמעת? אם אין משמעת של בין ההורים, אין משמעת מול הילדים. זה ברור, זה א' ב', אם יש בעיה כזו, צריך באמת תאום, תאום חזק מאוד. נחזור לאיפה שהיינו בכלל שבע, ג', לא לנצל את הילד הנוח. יש במיוחד ילדים, יש תמיד ילד שהוא יותר נוח לבקש ממנו. ויש ילד שפחות נוח לבקש ממנו, מה לעשות? כל ילד הוא עולם בפני עצמו. הרבה פעמים אנחנו אומרים, מה, לבקש מכולם לעשות, זה הרי מטלות משותפות. מה, בואו נבקש כבר מאותו אחד. הוא עושה ועושה, אבל בתוך תוכו הוא מרגיש מנוצל, והוא מרגיש כועס. הוא מרגיש, אולי הוא לא אומר את זה, אבל הוא מרגיש דפוק שהוא מנוצל. והאם בגלל שאני כזה טוב צריך כל הזמן לנצל אותי וכל הזמן להמיס עליי? אז אנחנו גורמים להתמרמרות. אז מה, אנחנו רוצים לגדל ילדים ממורמרים חלילה? אז כמובן צריך שיהיה הדדיות. כמו שאמרנו, צדק והגינות במשמעת. זה דבר כלל מאוד חשוב. אם אין הגינות, אם אין צדק, אז אין משמעת. צריך להיות כלל חשוב.
זה גם קשור לעובד מעסיק, בכלל,
כל דבר, בוודאי. בכל תחום. משמעת זה בכל תחום. רק בעובד ומעסיק, במפעל, אז בעל הבית לא מעניין אותו כל כך התחושות של העובד, כי הוא אותו מעניין התוצרת בשטח.
אבל התוצרת תהיה פחות טובה, בוודאי.
אז היום, ברוך השם, היום, שונה מלפני 20-30 שנה, היום בכל המפעלים הבינו שאם העובד לא יהיה מרוצה, אז לא שווה כל המפעל. בעבר זה לא היה כך, בעבר תעבוד וזהו, מה אכפת לי? ברוך השם, השתנה הדבר, והיום זה יותר, יש אכפתיות ל...
כן?
אבל בבית תמיד זה חייב להיות ככה. העובד, הילד, תמיד צריך להיות מרוצה ושמח. אם הוא לא שמח, אז לא התקדמנו לשום מקום. הכלל השמיני, ידידות משולבת במשמעת. זה מה שאמרנו כרגע, ההבדל בין עבודה לבית. המשמעת צריכה להיות ביחד עם ידידות, עם כיף. בעבודה, בצבא, המפקד, זה עד היום, לא מעניין אותו אם החייל יהיה חבר שלו, אם הוא יאהב אותו או לא יאהב אותו. אולי גם הצבא זה כבר השתנה, אני לא יודע. אבל המפקד הוא מפקד. בית הוא לא בצורה כזו. הבית, המשמעת והידידות עם חברים, שכל הזמן צריכים להיות ביחד. הילד צריך להרגיש כיף בעניין. כיף לעשות את ההוראות שאומרים, למרות שזה לא כיף לעשות את ההוראות, אבל הוא מבין שזה בית יפה וחשוב מאוד, זה לא הוספתי כאן כלל חשוב, אולי ראשון, אולי תשיעי, אבל כלל חשוב, לתת הערכה וקומפלימנטים אחרי שהם עשו את המשמעת, זה מאוד חשוב. עשו את מה שהם צריכים, צריך להגיד, כל הכבוד לילדים שעשו היום את העניין הזה והזה, והבית מסודר ברוך השם. וכל הכבוד למי שהוביד מהשולחן את הכלים, את הצלחות ושם אותם בכיור או מה שצריך לזרוק לפח. כל הכבוד למי שעשה את הדבר הזה. צריך לתת, ברגע שנותנים את הערכה ואת הקומפלימנט לאחר מכן, כיף לו לעשות את זה עוד גם, כי כיף לקבל קומפלימנטים תמיד. עד כאן בעצם הגענו רק עוד לא הגענו לתרגם את זה כל כך למעשה בפועל. דיברנו רק על הרציונל של המשמעת, הרעיון והעקרונות שאיתם צריך ללכת. נשאר לנו עוד להוריד את זה למעשה בפועל. עוד לא הגענו אפילו ללמוד מכללי החינוך והדרכה שום דבר, אבל בעזרת השם אנחנו, כמו שאתם רואים, נושא המשמעת הוא נושא ארוך. אנחנו נעצור בנקודה הזו, ובעזרת השם נמשיך בשיעור הבא, בנקודה הזו והלאה, איך לתרגם את המשמעת בעזרת השם למעשה בפועל. אחר בערב בעזרת השם אני נוסע לרבי, ובוודאי כשאני אהיה אצל הרבי ואני אכתוב דיווח, אני גם אכתוב שיש כאן שיעור חינוך, ואני מבקש ברכה שכולם יצליחו במשימה, ושיהיה עירוב פירות טובים בעמלנו, ולבקש ברכה מיוחדת לאלה שלא נמצאים, שיבינו שהם גם צריכים להגיע, כי אוטומטית זה לא הולך, וכשלא משקיעים לא יוצא שום דבר, וכשמשקיעים אז גם הם טועים, אבל בסוף מגיע בעזרת השם הפרי הטוב. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם נחת רב, הרבה הצלחה בעזרת השם. אם יש שאלות מסוימות או דברים נוספים, אפשר לנצל את ההזדמנות ולשאול. עכשיו, מה? נראה לי שאולי אני אסוף את הדפים, או כי אחרת בפעם הבאה נראה צריך להדפיס מחדש. האמת שלא כל כך אכפת לי, אולי תקראו את הדפים, אני אדפיס את, תקראו את זה בבית, תפנימו את זה, תלמדו את זה ביניכם, תשאירו את הדפים אצלכם, אני אדפיס את שני עמודים עוד הפעם, להדפיס עוד 20 עמודים זה לא נורא. אם יש שאלות אז בבקשה. את הדפים דווקא כן תקחו, ואלה שנשארו עוד סביר, אני אולי טוב, כללי החינוך והדרכה אני אלמד בפעם הבאה. הדבר לקח יותר זמן ממה ש... שאלה כאן שאלה, האם התנאי החמישי שדיברנו היום, התנאי החמישי אמרנו שלא צריך פרסים, אם זה לא סותר מה שפעם דיברנו, כן לא דברים פרסים. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. פרסים לא נותנים על דברים אלמנטריים ברורים. אני לא אתן פרס לילד על זה שלא ירביץ לאח שלו, אני לא אתן פרס לילד על זה שהוא... עשה את המטלה שלו הבסיסית האלמנטרית. ייתן פרס לילד על דבר שהוא עשה מעבר, אבל דברים שחייבים, או האם על כל צלחת שהוא מוריד מהשולחן הוא צריך לקבל פרס? אני אקלקל אותו. האם על כל, אם אתה לא נתן לי פרס, אני נתן סתירה לאח שלי. אני מקבל פרס, בסדר, אני לא נתן לו סתירה. אנחנו לא יכולים לחנך את הילדים. אז אני אומר, כל דבר שהוא משמעת אלמנטרית שעליה אנחנו דיברנו היום, סדר, ניקיון, עקביות ביום-יום, זה לא בנוי על פרסים, זה בנוי על כי כך צריך להיות. ככה מתנהל בית. אפשר לתת פרס אחר כך. נהגת כל כך יפה, היה לי כזה כיף, כך. אבל לא לעשות את זה בשביל פרס. אני יכול להגיד לו, אתה מעבר, דברים שהם לא שגרתיים. אתה יודע מה, היום אני חייבת לצאת מהבית, ואני לא אהיה בבית שעה, וידרש ממך משהו מעבר לסטנדרט, תקבל בשביל זה פרס מסוים. בסדר, זה מעבר. אבל הדברים המחויבים, מה פתאום הם פרסים? איפה נשמע דבר כזה, לתת פרס לדבר אלמנטרי?